רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. כל תחשבו מחוץ לקופסה, אנחנו מבטיחים לכם הפתעות, אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט נשמע אתכם. רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אני עורך הדין הולי שוורץ, כמו שאמרו בפתיח, ואתם על התוכנית כי אני חייל ברדיו סול, כמובן. ואנחנו, כמו שכולכם יודעים, בפתחה של שנה חדשה, ימים ככה של לפני החגים, הם תמיד ימים כאלה מאוד עמוסים, עם המון לחץ ועם הכנות לפני החגים, לפני שכולם יוצאים לחופש, אנשים רוצים להספיק, וככה באמת יש המון תכונה וגם איזושהי הרגשה ככה של לפני משהו חדש. ודווקא בימים האלה, כשכולם בהכנות וכולם במחשבות כאלה על השנה החדשה, יוצא לי הרבה לחשוב על החטופים ועל משפחות החטופים, שכבר כמעט שנתיים שאין להם את זה. אין להם יום, אין להם לילה, אין להם חגים, אין הכנות לחגים, אין את היום-יום, אין את השגרה. והכי נורא, כשאני חושבת על זה, זה שגם לא ברור מתי תחזור אליהם השגרה, ולאיזו שגרה הם יחזרו, אם יחזרו. מחשבות שהם באמת, אני בטוחה שהם נחלת הכלל, וככה היה לי חשוב רגע אחד לשתף גם אתכם. מחשבות קשות לפני תחילת שנה. ואם נעשה מעבר חד, אז לפני שנציג את האורחת שלנו, אז נתחיל כמו תמיד עם ההולי טיפ, אז נשמע את הטיפ ואז נתחיל. אז ההולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ היום מתייחס למשפט שככה אמר לי בחור, אמר לי, תקשיבי, הייתי אתמול בחקירה. אמרתי א', ב', ג', אבל זה לא לגמרי מדויק מה שאמרתי שם. והוא בא אליי עם שאלה אחרי החקירה, הוא אמר לי, תגידי, את עדיין יכולה להוציא אותי מהתסבוכת הזאת שנכנסתי אליה, מהדברים שאמרתי? אז כדאי לדעת שיש כלים משפטיים לעזור גם למי שאמר בחקירה דברים שהם לא מדויקים או לא נכונים. אבל אחרי שכבר הסתבכתם ואחרי שכבר אמרתם דברים בחקירה וגם חתמתם עליהם, ויש מצב טוב שבחלק מהמקרים גם זה צולם, זאת אומרת צולמה גביית האמרה, אז הדרך לעזור היא יותר קשה, היא יותר ארוכה, היא יותר מורכבת. ולכן, אם הוזמנתם לחקירה, תתייעצו לפני. אל תחשבו, יהיה בסדר, אני יודע להתמודד עם זה. לא הספקתם להתמודד עם זה לפני, לא הספקתם להתייעץ לפני, נתנו לכם את הזכות להתייעץ במהלך החקירה, נצלו אותה. תבינו רגע אחד מהם הזכויות שלכם. תבינו את הסיטואציה ורק אז תחליטו אם אתם צריכים להמשיך להתייעץ או לא צריכים להמשיך להתייעץ. ברוב המקרים אתם אפילו לא מבינים את הסיטואציה כשאתם מחליטים לא להתייעץ במהלך החקירה ואז קורות הטעויות. אז כמו שאמרנו, נותנים לכם את הזכות, תרימו טלפון, תתייעצו, יחסוך לכם הרבה בלגן אחרי זה. אז עד כאן בנושא הזה, וכמו שאמרתי, אני לא לבד פה היום, כמו תמיד, נמצאת איתי אורחת נכבדה, אז נגיד צהריים טובים לרב סרן במילואים, ריקי גולן. ריקי, מה שלומך?
היי.
איזה כיף, איזה כיף שהצטרפת אלינו.
כיף להיות פה.
אז ריקי, אולי נתחיל בזה שבעצם את פורשת צהל. ספרי לנו קצת על תחילת השירות שלך, עלייך, איפה שירתת. ספרי לנו קצת פרטים.
אז קודם כל,
מעניינים.
אפשר להגיד שכמעט לא התגייסתי.
אוקיי.
קודם כל נתחיל מזה.
זה התחלה טובה? כשאת כן. מגיעה לתוכנית כי אני חייל.
כן.
כמעט לא התגייסתי.
כמעט לא התגייסתי, זה ממש ככה. כי לי יש שיתוק מוחין.
אוקיי.
שבגללו אני קיבלתי פטור משירות.
אוקיי.
ותהליך ההתנדבות שלי היה ארוך, קשה ומייגע. במהלך התהליך אמר לי רופא שבקש אותי באחת הוועדות את המשפט, מה את צריכה את זה? לכי לאוניברסיטה.
אוקיי.
ואז אני הייתי בקטע של טוב.
אולי הוא צודק.
לא רוצים אותי בצבא? אז אני אולי אלך.
אז איך זה שלא אמרת, אוקיי, לא רוצים אותי אז לא צריך?
האמת שאמרתי, המזל שלי היה שאמרתי את זה לאבא שלי.
אוקיי.
שהוא היה איש צבא בפני עצמו. והוא אמר לי, אני צריכה לעשות מה שאני רוצה ולא מה שאחרים אומרים לי. הוא אמר לי, מה את רוצה? אמרתי, אני רוצה להתגייס. יופי. אז תעשי מה שצריך ותתגייסי.
ושם וככה, קיבלת את הדרייב.
כן.
אוקיי.
הגעתי לשרת.
והשאר היסטוריה, תאמר.
השאר היסטוריה, 25 שנה, בכל מיני תפקידים, בחיל משאבי האנוש, עוד כשהוא היה חיל שלישות, גם קצת אומנם בשדה, הרבה במטה, בכל מיני תפקידים, מגוון גדול של תפקידים.
יפה. עכשיו, אני מבינה שפרשת, אחרי, כמו שאמרת, שנים ארוכות של שירות. והיום אני מבינה שאת בעצם אומרת, אוקיי, לי היה קשה, אני רוצה לסייע לאחרים. לסייע למי שמעוניין להתנדב, כדי שמה?
כדי שאנשים ידעו א', מה עומד בפניהם,
אוקיי.
וב', באמת, לא התייאשו, לא בדרך ולא תוך כדי. לי באמת היה מזל שהיה לי בבית מנטור מופלא שהיה אבא שלי, נולדתי ככה טוב, אבל לא תמיד, לא תמיד יש את מי שיודע להגיד את הדבר הנכון, לא תמיד יש את מי שמכיר את הצבא מספיק כדי לדעת לכוון אותך, והרבה מאוד חבר'ה שמקבלים תור, לא יודעים בכלל מה המשמעות של להתנדב, איזה זכויות יהיו לי, מה לא יהיה לי, מה כן יהיה לי, מה אני יכול לעשות בצבא, מה אני לא יכול לעשות בצבא, והבנתי שזה פער, שצריך לממש אותו. נתחיל אפילו מהמקום של, עכשיו אני ביוד א', מתחילים להגיע כל מיני חבר'ה על מדים לבית הספר ולדבר, ואיפה אני בתמונה? אני מבין שיש לי סבעה רפואית, אני יודע שאני לא, אני יודעת שאני לא אלך להיות בדברים האלה שמדברים בבית ספר, אז מה כן? אין אף אחד שמדבר על זה.
אז בואי נדבר על זה. קודם כל, השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך זה באמת, מאיזה שלב את ממליצה לגשת, לפנות אלייך, לדבר, להתייעץ. באמת מהשלב של י' א', או אולי זה מוקדם מדי, אולי אני לא אקבל פטור,
אז קודם כל באמת תלוי במצב הרפואי, יש מצבים שלאו דווקא יקבלו פטור, אגב, אני חושבת שליווי והכנה לצבא זה משהו שכל אחד צריך, אני אישית מתמקדת באנשים מוגבלויות, כי זה המקום שלי, אבל כל אחד צריך את הליווי הזה, ובאמת לקראת צו ראשון, זה השלב להתחיל להבין גם מה אני רוצה, וגם, אם נדבר על מגבלה, מה אני עושה עם המגבלה הזאת? בצו okay. הראשון, איך אני מביא אותה, לא מביא אותה, כן מדבר עליה, לא מדבר עליה.
אז באמת, מה ההמלצה שלך? זאת אומרת, יש לי מגבלה, אני עושה את הצו הראשון כמו כולם, אני מדבר על זה, נגיד אני מגיעה לרעיון של המאבחנת. אני מדברת על זה, אני לא מדברת על זה, אני מציגה מסמכים, איך זה עובד? בואי
אז קודם כל, צריך להגיש מסמכים רפואיים עוד לפני שמגיעים לצו ראשון, ולהעלות אותם לאתר מתגייסים, כדי שהצבא יהיה מוכן למה שהוא עומד לפגוש. בחלק מהמקומות המגבלה שלי יכולה להשיג לי תוספת זמן, למשל, במבחן הדפר, זה דבר מאוד מאוד קריטי ומאוד משפיע. למשל, מוגבלויות שמיעה, מקבלים תוספת זמן, צריך לדרוש את זה, צריך לדעת לבקש. ואחר כך, באמת, ברעיון האישי, אז ההמלצה הגורפת שלי היא תמיד לדבר על המגבלה.
אוקיי.
ולמה לדבר על המגבלה? קודם כל, כדי שהבחורה או הבחור במקרה שמראיין אותי ידע, למשל, שאולי אני לא שומע טוב, ואולי לא שמעתי בדיוק את השאלה, ואז התשובה שלי לא הייתה ממש מדויקת. דבר שני, כי העובדה שאני, לצורך העניין, לומד בתיכון רגיל, מקבל ציונים מסוימים, מגיע לאיזו ישורת אחרונה של סוף תיכון, עם כל הדברים שעשיתי והצלחתי להגיע אליהם עד סוף התיכון, ובמקביל יש לי מגבלה שאני מתמודד איתה, ומגבלה מספיק משמעותית כדי לתת לי פטור, אז לפחות בעיניי, היא מעידה על היכולות המאוד גבוהות של אותו, של אותו ילד. זאת אומרת, אתה גם, לא יודעת מה, מתמודד עם, עם שמיעה, אני במקרה עובדת הרבה עם חבר'ה עם מגבלות שמיעה, גם לא שומע, גם עברת כל מיני ניתוחים בילדות, גם דברים שעקבו אותך, וגם הגעת לטופ של התיכון עם 5 יחידות מתמטיקה, ועבדת והדרכת בצופים, וואו, זה מדהים.
עכשיו, אני מניחה ש... בואי ניקח את הדוגמה של האדם שלא שומע. אדם שלא שומע, בטח אומר לעצמו, למה אני צריך לשים בפרונט את המגבלה? אני אשים בפרונט את הצופים, את ההדרכה, את 5 יחידות, אני אשים בפרונט את הדברים שהם החוזקה שלי, ולא את החולשה שלי.
אז קודם כל, את צודקת, אני תמיד נתקלת בלמה אני צריך להגיד את זה, אז אני גם עושה הפרדה בין רעיון בצו ראשון, שיש שם מוגבלויות שאולי הן באמת לא רלוונטיות, אם הן לא משפיעות על הצו, לבין למשל רעיון מול מפקד, כשאני כבר מגיע לצבא, או מתראיין להתמיין לתפקיד. אבל אני אספר לך סיפור, שאני מספרת אותו להרבה מהחבר'ה שאני מלווה.
אוקיי.
נניח שיש 2 אנשים שרצים מרתון. מסכימה איתי שלרוץ מרתון, זה מלכתחילה מרשים מאוד ולא משנה מה.
לגמרי.
ואז 2 אנשים מגיעים ביחד לקו הסיום, ובקו הסיום, אחרי שהם סיימו את המרוץ, את מגלה שלאחד מהם אין רגל.
הבנתי.
ואז את אומרת, וואו, נכון?
לגמרי.
אז כשאתה מסביר את המגבלה
זה שלך, וואו וזה וואו וואו.
אתה מביא את אפקט הוואו.
הבנתי. דוגמה טובה. עכשיו, אני מבינה שבעצם זאת הגישה שלך ככה די באופן גורף.
נכון.
והיה ונניח עשיתי את הצו הראשון ואת שאר התהליכים, יש עוד נקודות בתהליך שאת אומרת כדאי לשים לב למגבלה, לדבר עליה, להיערך, איך מתווכים אותה?
למשל, ביום המיונים, יום המאה, ושוב, אני מדברת פה על מגבלת שמיעה, יש מגבלות, למשל, סוכרת לא רלוונטי ליום המאה, אבל במגבלת שמיעה, אם אני צריך להיות בזום עם עוד 6 אנשים, ולעשות אינטראקציה קבוצתית, אבל אני לא שומע טוב, ברור שזה יקשה עליי.
אז, יש פתרון לדברים
האלה? אז קודם כל, אני יכולה להגיד, אני היום עובדת גם בעמותה, שיש לה פרויקט שנקרא הכוח לשרת יחד, עמותת יד לילד המיוחד, יחד עם עמותת מעגלי שמע, פרויקט כזה, ואנחנו כבר בעבר פנינו לצבא וביקשנו להנגיש את מבחני יום המאה, המלחמה קצת עצרה את התהליך, אני מקווה שזה עוד יקרה.
זאת אומרת אבל... שאם אני עכשיו, אנחנו נדבקנו למי שלא שומע, כן. אבל זה למען מטרה טובה. כן, אז בעצם נגיד באתי ואמרתי להם, תקשיבו בזום, יהיה לי קצת קשה, אין באמת פתרון.
אז היום אין פתרון, אנחנו מבקשים שיהיה, אבל גם אם אין פתרון, ואני כאדם לא שומע, מגיע לקבוצה שאני עושה איתה אינטראקטיה קבוצתית, ורק אומר את המשפט, תקשיבו, אני לא שומע טוב, אני חייבת שתדברו אחד אחד. אז אפילו אם לא הצלחתי, כבר הבאתי את עצמי. אני בתוך המיונים כבר במקום יותר טוב, אני בולט, שמעו אותי, דיברתי, אני לא במקום של להתבייש ולשבת בשקט, כי אני לא מבין מה קורה סביבי. אז כבר הרווחתי מזה שדיברתי על זה. אפילו אם אין הנגשה.
עכשיו, שאלה נוספת, דיברנו קצת על הרעיון, דיברנו קצת למשל על יום המאה. עברתי את כל השלבים האלה, והחליטו שאני מקבל פטור. או לא עברתי את כל השלבים, ומלכתחילה קיבלתי פטור על סמך המסמכים שהעליתי מראש לאתר צהל. על פניו, יש פה משבר. איך קמים ממנו ומחליטים עכשיו כן לבקש להתגייס, לבקש להתנדב?
קודם כל, ברוב המקרים הפטור יגיע לפני כל המיונים, זאת אומרת, הוא יגיע קצת אחרי צו ראשון, אז יש לך עוד זמן להתאושש, אבל המטרה שלי זה באמת לתת התראה מראש, מה שנקרא, לילד שהוא הולך לקבל פטור, שיהיה לו בראש. כבר מכיתה י' שיש סיכוי שזה קורה. כי פגשתי אנשים שעשו מיונים לגולני, כאילו, שהתכוננו לגולני, רצו עם כל החברים שלהם בג'בלאות, בידיעה שמה הבעיה? יש לי, אני בכושר והכל. ואז ביום הגיוס גילו שלא רק שהם לא מתגייס, לא יהיו בגולני, הם לא יהיו בכלל בצבא.
אוקיי.
אז קודם כל, ככל שתהיה מודע לזה יותר מוקדם, זה יותר קל. ואחר כך, היה בזה באמת איזו הפתעה ושוק. אז צריך להקל את זה. ואני חושבת שזה חלק ממה שאני מנסה לעשות.
יש חשיבות לעיכול מהיר? זאת אומרת, קיבלת את הפטור, תתחיל לפעול מיד להתנדבות או שלא?
חד משמעית. אני ממליצה עוד ביום הוועדה לגשת למשרד ליד ולחתום על תפסי התנדבות, כי זה תהליך מאוד ארוך לפעמים. זה תהליך שהוא נסחב, תשלח מסמכים ועוד מסמכים ועוד מסמכים. ואם אתה רוצה להתגייס מקביל לילדים בכיתה שלך, אז אתה צריך להתחיל את התהליך כמה שיותר מוקדם.
אוקיי. אז קודם כל, טיפ ראשון שאת נותנת, זה יצאתם מהוועדה שנתנה לכם פטור, תעברו למשרד ליד ותמלאו מסמכים.
נכון.
איזה מסמכים צריך למלא? תני לי רגע.
אז מה שממלאים במקום זה בקשת התנדבות, זה מין טופס כזה שאתה אומר שאתה רוצה להתנדב לצבא, ואחר כך אתה מקבל רשימת מסמכים שאתה צריך להביא לפי סוג המגבלה שלך, ועכשיו משימה שלך היא להביא את המסמכים כמה שיותר מהר, וגם בשאיפה, כשהמסמכים יהיו כמה שיותר קרובים אחד לשני בתאריך, כי אם אני אביא בדיקה מלפני חצי שנה, ועוד בדיקה שעשיתי עכשיו, אז הבדיקה הראשונה תהיה פגע תוקף לפני שהספיקו בכלל לעבור על המסמכים. רוצים שכולם יהיו באותו מועד קרוב ויגיעו לרופא ביחד.
זאת אומרת שאם את, כשאת מלווה מתנדב כזה, את מראש אומרת לו, תקשיב, ככל הנראה תקבל פטור, כבר תכין מסמכים עדכניים.
נכון.
איך יודעים, נניח שאני רוצה להיערך, בוא ניקח לדוגמה את הסוכרת או את החוסר שמיעה. יש איזשהו משהו שמכוון אותי למה אני אצטרך להביא?
אז קודם כל יש מסמך רשימה כזאת לפי סוג המגבלה, סוג מה אני צריך להביא. יש גם את הדברים שהם, אני מניחה שמי שיש לו סוכרת, מכיר שבודקים על ידי סוכר, רוצים בטח מסמך של רופא, סיכום רפואי של רופא, זאת אומרת, זה הדברים שרלוונטיים לך ביום-יום, בטיפול במחלת הסוכרת, הם גם אלה שיהיו רלוונטיים לצבא לראות אותם בהקשר הזה.
עכשיו, יש משהו, קודם כל, נגיד הרשימה הזאת, נניח עכשיו אני רוצה, אני יודעת שאני הולכת לקבל פטור, אני רוצה להיערך. יש איזושהי רשימה, שמכוונת, נגיד, לפי מחלות, נגיד, שנוכל להיערך, למשל.
יש רשימה כזאת, בדרך כלל מקבלים אותה אחרי שחותמים על מסמכי ההתנדבות. אני לא ראיתי שצה
לא פרסם מפורסם אותה. זה לא משהו מפורסם.
לא, אני לא ראיתי אותה באינטרנט, זה לא אומר שהיא לא קיימת, יכול להיות שכן. אבל היא קיימת, היא שתובבת בין האנשים שמתעסקים בתחום, נקרא לזה ככה.
אוקיי. אז את אומרת, קודם כל יש רשימת מסמכים, שנית, צריך להקפיד שכל המסמכים האלה יהיו עדכניים. יש צורך, למשל, לכוון במסגרת חוות דעת הרופא שאני מצרפת לדברים ספציפיים. למשל, אני מניחה שצריך להתייחס ליכולת התפקודית או למגבלות התפקודיות.
כן, כן. הרופא צריך לכתוב את מה שהוא באמת מאמין שרלוונטי. אני יכולה להגיד לך דווקא על חבר'ה עם פרופיל קצת יותר גבוה, שלפעמים ההורים באלה מזה שנותנים לילד לראות בטירונות. זה לא במתנדבים, זה חבר'ה שנגיד פרופיל 45. מה זאת אומרת? הוא לא שומע, אם הוא יראה בטירונות, אז יארס לו השמיעה. הרופא לא כתב שהוא לא יכול לראות, אז הוא יכול לראות. אם אתם חושבים שזה מפריע,
הבנתי.
הרופא צריך להתייחס לזה. אבל לזכור גם שכל דבר שהוא כותב זה זהו, אז ברגע שזה נכתב, אין ללכת אחורה, פתאום הוא יתחרט, הוא דווקא כן רוצה... אין אופציה כזאת.
זאת נקודה חשובה. אוקיי, אז הבאנו את המסמכים. מה עכשיו?
עכשיו אנחנו בסוג של המתנה לוועדה. הרבה פעמים הוועדה של הפטור כבר אומרת לך מה הסיכוי שלך להתנדב, ונותנת לך, אומרת לך אם אתה במסלול הירוק, הצהוב או האדום, שהמסלול הירוק זה כאילו סביר להניח שתתנדב, המסלול הצהוב זה יש קצת קושי, והמסלול האדום אתה לא תוכל להתנדב.
אוקיי.
מראש, ואז אתה כבר יודע לאן אתה הולך.
הבנתי, זאת אומרת שאתה כבר יודע פחות או יותר מה הכיוון שלך. עכשיו, ממתינים לוועדה הזאת, כמה זמן
בדרך כלל? ממתינים לאישור. זה אמור לקחת עד 3 חודשים, בפועל זה לוקח יותר, לפעמים אפילו הרבה יותר, ובדרך כלל, בגלל שכשהרופא כבר ראה את המסמכים בטווח ה-3 חודשים, עכשיו הוא אומר, אני רוצה עוד מסמך. או חסר לי מסמך, או המסמך הזה לא בתוקף, או יש איזושהי שאלה נוספת שמצריכה ברור. ואז זה באמת נסחב. ככל שהבאנו באמת את כל המסמכים בבת אחת, הסיכוי לקצר את התהליך גדל.
כשאת אומרת שזה בדרך כלל 3 חודשים, אבל זה גם יכול לקחת יותר או הרבה יותר, בואי, כדי שאנשים יבינו רגע, מה אורך התהליך, ככה מקצה לקצה, שאת יודעת, איך את אומרת, להתכונן, להבין רגע מול מה עומדים?
אז במצבים הטובים זה 50%. Okay. במצבים הפחות טובים זה גם יכול לקחת 1 שנה ויותר. זה גם מאוד תלוי בסוג המגבלה, כי יש מגבלות, למשל, הלכנו על סוכרת. סוכרת, לא מספיק שפעם אחת הבאת מדדים תקינים של סוכר, הם רוצים כל פעם לראות את זה שוב, כדי לראות שזה נשמר לאורך זמן.
שזה אומר שבעצם, מה, אני מגיעה עם המסמכים, אני שולחת אותם, אני מתקיימת ועדה, או שזה פשוט רופא שעובר נגיד על המדדי סוכר 1 ל-3 חודשים?
הרבה פעמים זה ועדה שצריך לבוא ולעמוד, לשבת לפני הרופא. את הפטור לפעמים נותנים מראש, אם זה באמת מגבלה שהיא מוכרת, בעיקר מוכרת על ידי ביטוח לאומי, ויש איזו נכות.
לא, אני מדברת על הוועדה שרוצה,
שנותנת כבר את האישור, כן. זה בדרך כלל ועדה בפני רופא.
אוקיי, okay. ואז את אומרת, יכול להיות גם שאתה תצטרך לבוא כמה וכמה פעמים?
בדרך כלל הם הבקשו את המסמכים לפני שהם יזמנו אותך לוועדה. אם הכל בסדר, את תגיעי לוועדה פעם אחת, אבל לא תמיד.
לא, אבל את אומרת שלפעמים רוצים לראות, נגיד בדוגמה של הסוכרת, רוצים לראות.
נכון, אבל אז את תבואי לוועדה רק בסוף התהליך.
אוקיי, תגידי לי איך... איך אפשר לזרז את התהליך? אני מניחה שזאת השאלה שהכי הרבה שואלים אותה.
נכון, אז הדבר הראשון באמת זה להביא מסמכים כמו שצריך, שהכל כתוב בהם ושהרופאים מפרטים בהם את כל מה שצריך להיות מפורט, והם מאוד מאוד מדויקים במה שהם כתבו, וכל המסמכים הם עדכניים. הדבר השני הוא כן, אני אומרת, וזה מבאס להגיד, הוא להציק. הוא להציק, כי בסוף תחשבי יש לא, כמעט 3,000 איש בשנה שמתנדבים.
אוקיי.
נכון לנתונים של היום. בסוף יש כמות מוגבלת של רופאים. אבל אם אני הצלחתי לגרום למישהו בצד השני של הקו להבין שהתיק שלי דחוף, אז הסיכוי שהוא ייכנס לרופא בפעם הבאה שיביאו מסמכים לרופא הוא יותר גדול. זה פשוט ככה.
אז בעצם את אומרת, צריך להיות בקשר עם, עם מדור מתנדבים, וככה לוודא שלא חסרים שם דברים. בואי נניח שהתהליך לוקח יותר זמן מהצפוי, יש אנשים שבסוף מושכים את התנדבותם, או אומרים לא רוצים, איך זה עובד?
אני לצערי פגשתי הרבה אנשים שוויתרו על האפשרות להתנדב, עשו את כל התהליך, וחיכו וחיכו וחיכו, בדרך כלל מה שגורם לאנשים, לחבר'ה להתחרט או לבטל התנדבות, זה שכשהם רואים את כל החברים שלהם בכיתה כבר מתגייסים, כבר נמצאים עמוק בתוך השירות, והם יושבים בבית, הם שואלים את עצמם האם כן לעבוד או לא לעבוד, כי תכף קראו לי מהצבא, כן ללמוד או לא ללמוד, הרי תכף אני אתגייס, ואז אחרי שעובר מספיק זמן והם מרגישים מספיק משועממים, וזהו, ואז הם עוברים לתוכנית ב' שלפעמים היא שירות לאומי, שזה גם בסדר גמור, ולפעמים היא פשוט לא להתגייס וזהו.
כן. הבנתי. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את יהודית רביץ, ואז נמשיך בשיחה שלנו.
זה באמת...
כי שירי הוא בת קול ברוח נכתבי השלוח מסילת חיי געגועי
שמענו את יהודית רביץ, איזה שיר יפה. אנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ריקי, ואני רוצה שנדבר באמת על פרק הזמן הזה שחולף, ואמרת שיש, את יודעת, יש איזושהי התלבטות, אתה רואה את כולם מתגייסים וכו'. והשאלה שלי היא מתוך ההבנה שזה לוקח זמן. מה את ממליצה לחבר'ה שאת עובדת איתם? מה את ממליצה להם לעשות? לעבוד, לשבת בבית, כאילו, איך את ממליצה לא לאבד סבלנות, נקרא לזה.
זו שאלה טובה. קודם כל, צריך להגיד שחלק כן מתגייסים בסוף התיכון יחד עם חברים שלהם, ולא תמיד יושבים חודשים בבית, אבל כן אני ממליצה למי שנמצא בבית, פשוט כן, להמשיך לעבוד, לעשות עוד דברים עם עצמו, לחפש לעצמו תעסוקה, וכשיבוא הצבא, אז תעזבו את העבודה ותתגייסו, כי בסוף...
השאלה היא, כמו שאת אומרת, תמיד יש את החשש הזה, אני אתחיל ואז אני אצטרך להפסיק. אז בואי תתני לי איזשהו עומדן, נניח עכשיו אני עובדת, לא יודעת, אני מוקדנית בבזק. ויש לי איזושהי מחויבות למקום העבודה. ברגע שהצבא פונה אליי, תוך כמה זמן אני באמת מתגייסת? זאת אומרת, יהיה לי את הזמן רגע אחד להגיד למעסיק שלי, אני צריך לעזוב, או שאני צריכה יומיים אחרי שפונה אליי הצבא להתייצב. מה לוחות הזמנים?
אז קודם כל, אחרי שאושרה התנדבות, אז יש את כל המיונים. שצריך okay. לעבור, יש עוד זמן. ונניח שעכשיו הדילמה שלי זה מתי יהיה לי שיבוץ, ואני יושבת בבית, מחכה לשיבוץ, כי אני מתראיינת לכמה תפקידים, שזה אגב אחד הפריבילגיות הנחמדות של מתנדבים, שהם מתראיינים מהאזרחות ויכולים להגיד רוצה לא רוצה,
okay.
זה כיף. אבל נניח שאני לא יודעת, אני מתראיינת עכשיו לכמה תפקידים. אז אני יכולה לעבוד, וכשיתנו לי תאריך, יתנו לי אותו בדרך כלל עם איזשהו סייג. זאת אומרת, אם את רוצה להגיע ליחידה והזאת והזאת, הגיוס הוא עכשיו. אבל...
אז זהו, מה זה עכשיו? יכולים להגיד לי, אם את רוצה, התראיינת לשלושה תפקידים, אם זה התפקיד שאת רוצה, את צריכה לבוא בעוד יומיים?
בדרך כלל להיות... זה לא ככה. Okay. יש איזשהו טווח של זמן.
אוקיי.
Okay. חודש קדימה. אוקיי. Okay. ואם לא, אז זה תמיד נתון בשליטתי, כי אני הרי מתנדב. אני יכול להגיד, כרגע אני מעדיף לדחות את הגיוס. זכותי.
כן, אבל החשש הוא שאם אני אגיד שאני רוצה לדחות... אז יכול להיות שאני אפספס את המקום,
נכון.
או שאני לא יודעת בכמה זמן ידחו לי. זאת אומרת, נכון. אין איזושהי ערובה לזה.
אין ערובה, ואז זה השיקול שלך. את במקום עבודה עכשיו, ואת צריכה לדבר עם האנשים שנמצאים במקום עבודה שלך, ולהחליט מה יותר דחוף כרגע.
אוקיי.
אבל כן יש לך את הזכות להגיד.
אני,
זאת אומרת, זה
לא
שיבוא,
לי,
לא, לא,
לי.
לא ידפוק כך שוטר צבאי בדלת ויקח אותה.
יופי, אז בוא נדבר עכשיו, לת ככה, אגב השאלה שלי, אלת שני נושאים. אחד, זה הנושא של לאן אני יכולה להגיע, לאיזה תפקידים. אז יש תפקידים שמצריכים מיון, שהם לפעמים היותר מעניינים או היותר מאתגרים, ויש תפקידים שלא מצריכים מיון, מה שקצין המיון קובע. אפשר להגיע לכל התפקידים?
אז בגדול, כי אם אני אומרת משהו גורף, אפשר להגיע עם פרופיל התנדבותי כמעט לכל התפקידים. ברור שכל תפקיד צריך גם להתאים לסוג המגבלה, אני לא אלך להזנה ב-8200 אם אני לא שומע, כן?
ברור.
אבל בגדול אין כמעט מגבלה, חוץ מבאמת ההתאמות הספציפיות, גם לתפקידים שמתמיינים להם וגם לתפקידים שלא מתמיינים אליהם. פה אני רוצה רגע, כמו שקרה, להשמיע את קולם של האנשים הפשוטים בצהל, שאלה שלא מתמיינים והולכים לתפקידים שלא קוראים להם בשמות מגניבים, שיש המון המון תפקידים מאוד משמעותיים שאפשר לעשות, שהם לא כרוכים במיון.
תני לי דוגמה.
אני הייתי משקית של אישות, מה שהיום קוראים לו משק משען סדיר.
אוקיי.
זו באמת הייתה תקופה יפה בחיי. שירתי בבסיס, היה לי חבר'ה, כולם הכירו אותי, כי אני ישבתי בצומת של השלישות. פשוט היה לי כיף ונעים ונחמד, ומספיק תחומי אחריות היו בשליטתי, שהמפקד שלי גם אמר צי לקצונה. זאת אומרת, גם כל חייל יכול לצאת לקצונה. גם אם שמו אותך אפסטנאי, אתה יכול להיות ראש מערך ההספקה של צהל יום אחד.
את אומרת, אל תסתכלו על הכותרת של התפקיד.
ממש.
תסתכלו על מה אפשר לעשות בו.
נכון.
אבל מצד שני, אם אני רוצה לעשות מיונים, אז אני צריכה בתור מתנדבת להיות מאושרת לגיוס, לפני שמתחילים המיונים, כי אחרת אני מפספסת אותם, נכון?
נכון. לפעמים, אם באמת דוחים את הגיוס, אז את יכולה להתחיל כבר את המיון של שנה הבאה.
אוקיי.
זה לא כל כך מומלץ, כי זה באמת כאילו דוחה את הכל. אבל כן, את צריכה, בגלל זה הדחיפות של האישור המוקדם היא חשובה. כן, יש מיונים שנותנים עוד לפני האישור הסופי, כמו למשל יום המאה. את יכולה לעשות את יום המאה, גם אם האישור של ההתנדבות שלך לא יתקבל עדיין.
מעניין. אבל מיונים נוספים סתם, נגיד מיונים שכולם מתעניינים בהם, מודיעין. אז זה אי אפשר לעשות לפני שאושרתי לגיוס?
אז דבר ראשון, אני מאוד נזהרת להגיד דברים גורפים, כי ראיתי כבר את כל הדברים המוזרים קורים בצהל.
אבל אולי אפשר לשאול.
אבל בגדול, בגדול, כן, את צריכה קודם להיות מאושרת לגיוס, ואז את בעצם מקבלת את המיונים.
אוקיי. אז דיברנו באמת על הנושא הזה של התפקידים. עכשיו בואי נדבר רגע אחד על, אמרת, זאת הפריבילגיה של המתנדבים. מה שמעלה לי את השאלה, מה הזכויות והחובות שלי בתור מתנדב? אני חייל כמו כולם, במה אני שונה, מה יותר טוב לי, מה פחות טוב לי? תסיק קצת מעניין. סדר.
הרבה הורים מתקשרים אליי, כדאי להעלות פרופיל 45 או להוריד פרופיל 21. זה לא משנה. בסוף אתה תהיה חייל ככל החיילים, עם כל הזכויות גם של חייל משוחרר, בכל המענקים והדברים האלה, ועוד דבר שהוא מאוד חשוב, אתה גם חייב לבצע את התפקיד שלך, זאת אומרת, אתה לא יכול לקום יום אחד בבוקר כמתנדב ולהגיד למפקד שלך, אני לא עושה את מה שאמרת לי, כי אני מתנדב ואני הולך הביתה. זה לא עובד ככה, ברגע שהתנדבת, התנדבת, ואם תרצה להשתחרר באמצע השירות, יש את האופציה, אבל זאת פרוצדורה, אתה לא קם והולך.
Okay.
מה שכן שונה מאוד אצל מתנדבים, שהם ממשיכים את הטיפול הרפואי שלהם בקופת החולים. והגימלים שלהם שנקרא מגיעים מקופת חולים, זה מאוד נוח באפליקציה של קופת חולים, כן? וכל הטיפול הרפואי שלהם הוא בקופת חולים. אז זה ההבדל המרכזי. כל השאר הוא די דומה.
עכשיו, מה באמת, התחלת להגיד שזאת פריבילגיה, שבעצם מתראיינים. בואי תסבירי קצת איך זה עובד. קיבלתי את הפרופיל שאומר שאני יכול להתנדב, פרופיל 25. עכשיו, מה קורה בעצם?
אז או שאני מתחברת למיונים הכלליים של צהל, בחמן, סייבר, כל המקומות האלה, או שאני מחכה לצורך העניין בבית, ואז בין 3 חודשים לחודשיים לפני הגיוס, מתחילים לשלוח אותי, שואלים אותי מה אני רוצה לעשות, ומתחילים לשלוח אותי לרעיונות בכל מיני יחידות.
אוקיי.
ואז אני מתראיין ביחידות האלה, חשוב גם שם לדעת איך אני מציג את המגבלה שלי.
בוא נדבר על זה.
אוקיי.
באמת, מה אני באה ואומרת?
אז שוב, תלוי גם מה סוג המגבלה. יש מגבלות שאתה לא רוצה לדבר עליהן, מבחינת צנעת הפרט, כל מיני בעיות אישיות כאלה, שאתה לא בכך רוצה שכל אחד ידע. אז אתה צריך לתת להם טייטל שמסביר למפקד מה המשמעות מבחינתך.
מה המשמעות התפקודית.
אני כמפקד, כן. מה אני צריך לדעת ביום-יום. אוקיי. אז את זה אתה תסביר. הדבר השני, זה המחשבה הזאת של אנשים, אם אני אגיד שיש לי מגבלה, המפקד לא ירצה אותי. וקודם כל, יש גם מפקדים כאלה.
אבל הוא יודע מלכתחילה שהוא מקבל מתנדב.
נכון. אז אני רוצה לשים על השולחן שיש מפקדים שלא רוצים. לא רוצים אדם במגבלה, לא מפחדים, מה זה אומר. לי היו כאלה גם.
אוקיי.
בסדר, יש כאלה. הם לא רוב, הם ממש זה. אבל רוב המפקדים שמחים מאוד לקבל מתנדבים. מתנדבים לא יושבים על תקן, שזה אומר, אני קיבלתי חייל ספר, זה מעולה. וגם מתנדבים באים אליי מראש, עם מוטיבציה, עם רצון לשרת. שאי אפשר להגיד על כל החיילים בצהל שהם באים במוטיבציית סי.
לגמרי.
אז מפקדים מאוד אוהבים מתנדבים.
אוקיי. עכשיו בוא נניח שהתראיינתי לשניים, שלושה תפקידים. איך זה עובד? איך אני יודעת אם התקבלתי, לא התקבלתי? מי מודיע לי? המפקד? מדור מתנדבים? איך זה עובד?
מי שאמור להודיע זה מדור מתנדבים.
אוקיי.
הפעם המפקדים כבר אומרים את הדברים ברעיונות עצמם, אבל מי שאמור להודיע את ההודעה הרשמית זה מדור מתנדבים.
אוקיי. אז הודיעו לי, נגיד, שהתקבלתי, אני יכולה לקבל הודעה מכולם שהתקבלתי, ואז אני בוחרת, או שהמקום שאליו התקבלתי ראשון, איך זה?
בדרך כלל מדור מתנדבים יודיעו לך לאן השתבץ, ולא לאן התקבלת.
אוקיי.
כלומר, לאן את הולכת.
הבנתי. זאת אומרת שאם נניח עברתי שני רעיונות, או שלושה, וכל המפקדים אמרו לי, מבחינתי את אצלי, אני יכולה לבחור לאיזה מהם אני...
את יכולה לבחור. Okay. יכול להיות סיטואציה שעוד מישהו יתראיין לאותם תפקידים, ואז כבר הבחירה היא תצטמצם, כי יקחו לשם אולי מישהו אחר. בגדול את יכולה להגיד שאת יכולה לבחור, ואת גם יכולה להגיד, אני לא רוצה. את התפקידים שיצאתם לי, אני לא רוצה.
Okay.
כי לפי חוק את יכולה להגיד, אני לא רוצה, אבל זה יכול להיות המשמעות של זה שגם שלא תתגייסי.
אז זהו, זאת השאלה. עוד פעם, נניח התראיינתי לשניים, שלושה תפקידים, ולא יודעת, בסוף התקבלתי לתפקיד שאני לא מעוניינת בו. אני יכולה לבקש עוד רעיונות, או שאם אני אומרת אני לא רוצה, הם אומרים לך תודה רבה, להתראות אחרי תהליך של שנה.
לא, אז את יכולה לבקש עוד רעיונות, בדרך כלל זה גם תלוי בנתונים שלך. זאת אומרת, אם הנתונים שלך הם לא טובים, כאילו לא למדת למבחן עד הפער, באת, תעשית, כל מיני זה, אז כאילו, וואלה, תגיד תודה שקיבלו אותך שם, ותלך לשם. אבל אם אתה באמת בנתונים גבוהים וביכולות גבוהות, אז את יכולה להגיד, את יכולה מראש להגיד לאן את רוצה ללכת להתראיין.
אוקיי. לא, אבל אני אומרת, נניח שהתראיינתי, ואת אומרת בסופו של דבר, אני יכול להגיד את זה, אני לא רוצה.
נכון.
אבל יש סכנה שאני אשאר קרחת מכאן ומכאן.
נכון. אז לרוב הם ייתנו אופציות, ובדרך כלל ידברו על זה עוד לפני הרעיונות, מה האפשרויות, אבל בוא נגיד, זה לא אינסופי, אני לא יכולה עכשיו להתראיין שנתיים עד שאני אמצא את תפקיד החלומות.
ברור.
צריך להיות משהו ריאלי.
צריך להיות מחוברים למציאות, את אומרת. טוב, הזמן אף לנו. נשמע את אביב גפן, גשם כבד עומד ליפול, ואז אנחנו מגיעות לחלק האחרון של התוכנית, ריקי. לא יאמן. יאללה.
כל העין איפה היית ילדי הקטן טיפסתי על ראש הרים ועברתי הלכתי בכביש הראשי וזחלתי בתוך יערות עמוקים הסתתלתי יצאתי אל חוף האוקיינוס שמת לי נכנסתי לקבר שתמיד מחכה לי עוד מעט עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט גשם כבד עומד פה ומה שם ראית ילדי את כל העין כן מה שם ראית ילדי הקטן ראיתי שועל וזאב מחכה לו ראיתי שביל זהב שאין איש הולך בו ענף שחור שזורם עם המים איש עם פטיש שפוצע ידיים ראיתי חלום שהולך על קביים איש בלי לשון מדבר ללוהרת וילד ישן עם רובה ועם חרב עוד מעט, עוד מעט עוד מעט, עוד מעט גשם כבד עומד ליפול ומה תעשה עכשיו ילדי את כל העין כן מה תעשה עכשיו ילדי הקטן
אני יורד כי הגשם בשער עכשיו אני הולך עמוק אל תוך היער איפה שיש אנשים בלי ידיים ואחר העולה שם הוא מציף את המים ויונים מתות מחוסות עלי זין ובנים של תליין מסתכלות מכל בית שם הכל מכוער ולנפש נרך הצבע השחור והאפס הוא מלך ואני רוצה לספר ולנשום ולחשוב את זה להביא את זה הנה שכולם יוכלו לראות את זה לעמוד לבדי מול הים בו טבעתי להכיר את השיר שידעתי ושרתי עוד מעט עוד מעט